מנחות, דף סמך ד', מתחילים בעזרת השם, שעה טובה, פרק שישי, רבי ישמעאל, הפרק שעוסק בעניין קורבן העומר. כולנו מכירים את המצווה היקרה שאנחנו סופרים ממוצאי יום טוב של פסח עד חג השבועות, ספירת העומר. ספירת העומר, אנחנו מתחילים לספור מאז שיהיו מניפים את העומר, את מנחת העומר. הפרק הבא מתמקד בפרטים של המנחה הזו. ישנם 10 דברים שצריכים לדעת על המנחה, מנחת העומר. דבר ראשון, מוצאי החג היו נאספים כל האנשים שגרים סביב המקום איפה שקוצרים את התבועה. שמהתבועה הזאת הולכים אחר כך לעשות את המנחה למנחת העומר. כי במוצאי יום טוב היו באים וקוצרים את התבועה. דבר שני, כשהיה מגיע למחרת יום ראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל, היו מכינים את המנחה ומניפים אותה תנופה. דבר שלישי, צריך לדעת שהמנחה הזאת היה לה מטרה מסוימת. התורה אוסרת לאכול את כל התבואה החדשה שצמחה במשך השנה. עד מתי? עד שמניפים מהתבואה החדשה בבית המקדש. מביאים מזה מנחה ומניפים את זה בבית המקדש. המנחה הזאת זה מנחת העומר, כשהניפו אותה היה מותר לאכול מהתבואה החדשה שצמחה באותה שנה. הדבר הרביעי, ממה היו מייצרים את המנחה הזאת? מכמות, מידת נפח של עיסרון, של סולת מסעורים. מסעורים. היו בוללים אותו, את המנחה, בשמן. דבר שישי, היו סמים, פזרים עליו קומץ של הסממן שנקרא לבונה. דבר שביעי שצריך לדעת, שהיה טעון תנופה כמובן, שזה העניין שמרכזי פה, עד שמניפים את העומר, אז היו מתיר, זה היה מתיר לאכול מהתבואה החדשה. הדבר השמיני, זה טעון כמובן הגשה לצד המערבי דרומי של המזבח. והדבר התשיעי, שהיו צריכים לקחת כמובן קמיצה מתוך המנחה כדי להקטיר על המזבח. הסירי, העניין של ההקטרה, אם מקטירים את הקומץ על המזבח, ושאר המנחה היה נאכל לכהנים. ובכן, המנחה הזאת, אחרי שקיבלנו היכרות איתה, אנחנו נראה בעזרת השם את הפרטים שלה במשך הפרק הבא. טוב לדעת שבמשניות, מסכת מנחות, הפרק הזה מופיע לא בתור פרק שישי, אלא בתור פרק עשירי. זה נתון חשוב. אומרת המשנה, רבי ישמעאל אומר, עומר, מנחת העומר, היה בא בשבת משלוש סעין, כשהיו קוצרים את העומר בשבת, עם המוצאי יום טוב היה חל בשבת, היו קוצרים רק שלוש סעין. ואם זה היה בחול, אז היו קוצרים מחמש, חמש סעין. והמטרה של זה היא, זה מכיוון שאומנם היו צריכים סך הכל עיסרון, אבל היו קוצרים כמות גדולה, כדי שאחר כך היו מנפים ב-13 נפות את הסולת, שבסופו של דבר יצא הדק ביותר והמשובח ביותר בשביל המנחה. זה דעתו של רבי ישמעאל, שיש הבדל בין ימות החול לשבת. בשבת היו קוצרים רק שלוש סעה, וביום חול חמש. וחכמים אומרים, אחד שבת ואחד חול, משלוש היה בא. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, עוד חילוק בין שבת לימי החול. בשבת היה נקצר באדם יחיד, הוא היה נקצר ובמגל אחד, ובקופה אחת, הרי הכלי שאיתו היו חותכים, קוצרים את התבוע היה מין סכין, שהלב שלו היה עגול, מין חצי עיגול, אז היו לוקחים מגל אחד, קופה אחת, מין סל, ששם היו, שם, היו שמים את הסעורים, היו לוקחים סל אחד. זה בשבת לא רצו להרבות בהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי יש איסור בשבת להוציא איזשהו כלי מרשות היחיד לרשות הרבים. זה הוצאה, מלאכת הוצאה זה נקרא, אחד מה-39 מלאכות של שבת. אז רצו, כבר יש היתר, התורה מתירה אמנם לקצור, אפילו להוציא מרשות לרשות לצורך העומר בשבת, אבל רצו למעט כמה שיותר במלאכה. זה לגבי העניין של ה... של ה... של שבת. ובכל, אם היה יצא יום ראשון של חול המועד פסח ביום חול, אז זה דווקא מביאים הוא בשלושה אנשים, בשלוש קופות, שלוש סלים, ובשלוש מגלות, הם מביאים שלוש סכינים. למה? כדי לעשות את המצווה בפרהסיה, כמה שיותר לפרסם, אנחנו עכשיו הולכים לקצור את העומר. מחר אנחנו הולכים להניף מנחה, מנחת העומר. למה? היו קבוצה בעם ישראל שהיו נקראים בייטוסים. מה זה בייטוסים? על שם ראש הקט, קראו לו בייטוס. הוא היה תלמיד של אנטיגנוס איש סוחו. זה שמוזכר במשנה השלישית של פרקי אבות, בתור תלמיד של שמעון הצדיק. אנטיגנוס איש סוחו, היה לו תלמיד אחד שקראו לו בייטוס, ותלמיד שני שקראו לו צדוק. ושניהם שמעו מאנטיגנוס איש סוחו, או יש כאלה אומרים שמעו מתלמידיו של אנטיגנוס איש סוחו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אל תהיו כמו עבדים שמשמשים את בורא עולם שהוא הרב שלכם, כמו עבד שרוצה לקבל שכר. אז הם הבינו שאנטיגנוס איש סוחו מתכוון להגיד שלא מקבלים חלילה שכר בשמיים על המעשים הטובים שעושים. שאין עולם הבא כאילו, אין גן עדן. אז מזה הם פרשו והם החליטו להקים דת חדשה, כת חדשה של הצדוקים, בייטוסים, שהם למעשה קובעים מה הפירוש של פסוקי התורה. הם קיבלו רק את הפסוקים של התורה שבכתב, והם לא קיבלו את הדברים של תורה שבעל פה. ומכיוון שבתורה בפשוט מה שכתוב, מתי צריך לעשות את המנחת העומר? ממחרת השבת. אז הם הבינו שבת, הכוונה כמו יום השביעי של השבוע. שבת בראשית זה נקרא. אז רק במוצאי שבת, רק אז צריך לעשות את המנחה. אנחנו נראה בעזרת השם ברחבה הסברים ממש נפלאים למה זה לא נכון. כי אנחנו סוברים שמחרת השבת, הכוונה מחרת יום טוב ראשון של פסח, ששובדים בו גם כן ממלאכה. אנחנו נראה הוכחות שזה חייב להיות מחרת הפסח. אבל כדי להראות לבייטוסים שאנחנו באמת מקיימים את המצווה מחרת יום טוב, למרות שזה לא מחרת השבת, עשו את זה בפומבי, את המצווה של הקצירת העומר ואת התנופה הזאת של העומר. היו שלוש אנשים ומגלות וסלים כדי לפרסם בצורה הכי פומבית שרק יכול להיות שאנחנו כן עושים את המצווה של תנופת העומר, לא במוצאי שבת אלא מוצאי יום טוב של פסח. וחכמים אומרים לגבי העניין האם מרבים ב... אנשים בכלים או לא ביום חול יותר מבשבת, סוברים חכמים אחד שבת ואחד חול בשלושה אנשים, בשלוש קופות ובשלוש מגלות. עכשיו הגמרא דנה במחלוקת הראשונה שלמדנו במשנה, כמה שאים קצרו כשחל יום ראשון של חול המועד בשבת. לפי דעת רבנן תמיד היו קוצרים שלוש שאים. לפי דעת רבי ישמעאל, בשבת היו קוצרים, שלוש, אבל כל השבוע היו קוצרים חמש. שואלת הגמרא, בשלמה רבנן, דברי רבנן באמת מובנים, כי הם כסברי, יסרון מובחר בשלושה שאין עתי, בשביל שהיסרון של הסולת של המנחה יהיה מובחר, דק, משובח, אתה צריך כמות גדולה של שלוש שאים, ומזה יוצא לך בסופו של דבר סולת דקה משובחת. ולכן לא שנה בחול ולא שנה בשבת. זה לא שונה אם זה יוצא בימות החול או בשבת. אני צריך שלוש שאים, ככה באמת יצא לי בסופו של דבר יסרון סולת מדויק, טוב, משובח. בסדר? אבל רבי ישמעאל, אלא רבי ישמעאל, מייקה סבר. למה הוא אומר שבשבת רק שלוש שאים, בימות החול חמש שאים? למה? איקה סבר יסרון מובחר לא עתי אלא מחמש. אם יסרון מובחר לפי דעתו, לא יכול להגיע אליהם, כן אתה קוטש חמש שאים של שעורים, אם כן, אפילו בשבת נעמי, אז שזה גם ידחה שבת ותקצור חמש שאה של שעורים, כי אתה הרי צריך להכין מנחת העומר, משובחת, ואם משלוש עתי, אם משלוש גם יכול לצאת לך את הכמות של יסרון סולת של שעורים מובחרים, אז אם כן, אפילו בכל נמי, גם בימות החול תקצור רק שלוש שאים. מתרצת הגמרא, אמר רבא, כסבר רבי ישמעאל, יסרון מובחר בלא טרחה אלא אתה מנפה קצת, אז עתי מחמש שיעים. אתה יכול בקלות, ככה בלי עבודה קשה, בניפוי ממש קשה, אתה יכול להגיע משלוש שיעים, מחמש שיעים, מחמש שיעים, אתה יכול להגיע ליסרון סולת נקי. אבל בטרחה, אם אתה תעבוד קשה בניפוי לנפות את הקמח, אפילו משלוש גם כן תאכל. משעתי משלוש. לכן, בחול מייטינן מחמש. ברמות החול מביאים ברווח, חמש שיעים. למה? דאחי שביחא מילתא. כי ככה יוצא התבואה הראשונה שיוצאת דקה היא הכי משובחת, בלי לנפות אותו עם כל הכוח, שבסוף אולי יצא קצת קמח לא הכי הכי משובח. אבל בשבת מוטב שירבה במלאכה אחת בהרכדה, עדיף שהכהן ירבה במלאכה אחת בהרכדה, הכוונה בלנפות את הקמח עוד ועוד ועוד ועוד, והוא עובד והוא תורח, אבל רק במלאכה אחת מה-39 המלאכות של שבת, יותר מאשר ואל ירבה במלאכות הרבה בשביל לקצור עכשיו, או, במקום שלוש שיעים, חמש שיעים, כדי שתוכל אחר כך לנפות בקלות, אז מה אתה עושה? אתה תקצור עוד שתי שיעים, אתה תזרה, תשלח להעביר את הגרגירים ביחד עם הקליפה, כדי שהגרגירים ילכו לצד אחד, והקליפות יצאו לצד אחר, כי הרי הקליפות יותר קלות, אז בסופו של דבר הרוח קצת מזיזה אותם הצידה, הגרעינים נופלים בצורה ישירה, ואז נהיה לך הרימה של גרגירים והרימה של קליפות, בורר, בסופו של דבר גם כשיש לך את הערימה של הגרגירים אתה צריך לברור את אותם הקליפות שעדיין נשארו ונפלו יחד עם הגרגירים האלה, שזו עוד מלאכה. תוכן, אחר כך אתה תוכן עוד שתי שיעים נוספים, ואחר כך גם מרקד, שזה למעשה הניפוי. אז אם כן יוצא שבשביל להגיע בסופו של דבר מחמש שיעים לאיסרון של המנחה של העומר, צריך לעשות חמש מלאכות ממלאכות האסורות בשבת, ואז אנחנו מרוויחים שיותר בקלות יהיה אפשר אחר כך לנפות. לא, עדיף שינפה קשה, יתאמץ במלאכה אחת מאוד, אבל לא יעבור על חמש מלאכות של שבת. אמר רבא, רבי ישמעאל שראינו במשנה, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אמרו דבר אחד. זאת אומרת, שניהם מסכימים שכשמתירים לנו לחלל שבת, צריך להשתדל למעט בחילול כמה שאפשר. כמו שראינו שרבי ישמעאל אומר, שלא לקצור חמש שיעים, למרות שזה יותר בקלות ככה להכין את המנחה, אלא לקצור רק שלוש שיעים בשביל למעט במלאכה. ככה גם סובר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. איפה דעתו? דתניה. 14 שחל להיות בשבת. 14 שחל להיות בשבת, אנחנו עוברים אם כן יום קודם, ערב פסח. ערב פסח שחל בשבת. חל בשבת. מותר לשחוט קורבן פסח? מותר. מותר לקבל את הדם של הקורבן? מותר לעשות את כל המלאכות, המלאכות הנצרכות לקורבן פסח מותר. בקורבן ציבור זה דוחה את השבת. אבל מה? כשמגיעים להפשיט את האור מעל גבי הקורבן, סובר רבי ישמעאל, מפשיט את הפסח עד החזה, דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. למה? כי כשהוא מגיע לחזה הוא כבר יכול להוציא את האימורים, שזה אמור להיות מוקטר על המזבח, שזה מה שקריטי לעכשיו להקטיר בשבת עצמה, ואת השאר, למה צריך להפשיט את האור מעל גבי הבהמה? סתם ששיוכלו לצלוט אותו בשביל להכין אותו לליל הסדר, זה אפשר לעשות בערב, אחרי הבדלה, לא חייבים לעשות את זה בדיוק עכשיו בשבת. זה דעתו של רבי ישמעאל, שהוא אומר צריך למעט כמה שיותר במלאכה. כבר התירו לך להפשיט את האור של הבהמה, אבל רק כמה שאתה מוכרח בשביל המלאכות שמתירות את הקורבן, כמו במקרה שלנו האימורים. אבל יותר מזה אסור, וחכמים אומרים, עד שיפשיט את כולו, מותר להפשיט את כל האור של הבהמה, כי הם סוברים שזה גנאי, שמשאירים בהמה של קורבן בצורה כזאת שהיא נראית כמו נבלה, חלק מהאור פשיטו, חלק מהאור נשאר, זה לא מראה מספיק נאה למצווה הזאת. אז אם כן, מקשרת הגמרא את שתי הדעות. מי לא אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה הטעם לגבי קורבן פסח, כל אחד אפשר. אם אתה יכול רק להפשיט עד החזה בשביל להוציא את האימורים, אז לא תרחינה להפשיט לגמרי את האור. ההכנה גם לגבי מצוות קצירת העומר, כיוון דאפשר, כיוון שאפשר לקצור רק שלוש סעין, לא תרחינן לקצור חמש סעין. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה ששתיהם סוברים דבר אחד. ממאי, דילמה עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל אחא לגבי עומר, אלא דלקה ביזיון קודשים. רש"י מסביר שכשהקורבן הוא חצי מופשט וחצי לא מופשט ממנו האור, הוא הרי עומד ככה עד הלילה, הוא דומה כנבלה, כמו שאמרנו, ולכן זה ביזיון. אז לכן, אומר רבי ישמעאל, תשמע, כל זה מדובר דווקא לגבי קורבן פסח, הנימוק של רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. שם באמת הקורבן, אם לא יפשיטו ממנו את כל האור, הוא יהיה מונח, מוטל בביזיון. אז שם החכמים סוברים שצריך כן להפשיט, אני מסכים איתם. מה שאני סובר פה, שיקצור רק שלוש שעה, שום דבר פה לא יהיה מבוזה. רק מה, הכהן יעבוד יותר קשה. עד הרבה, צריך להתאמץ, לכבוד מצוות השם. אבל הטעם לגבי קורבן פסח, גם אני מסכים עם רבנן, דאיכא ביזיון קודשים, אי מלאך, כרבנן סביר עלי. זה צד אחד, אי נמי, צד שני גם. עד כאן, לא כאמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, הטעם לגבי מנחת העומר, לגבי קורבן, לגבי מנחת העומר, אלא דהתאבד לצורך גבוה ולא צריך אכולי שבת. כל מה שאמר רבי יוחנן בן ברוקה אתה מכוונה לגבי קורבן פסח, כן? שהוא אומר שצריך להפשיט רק עד החזה, כי כבר עשינו את כל המלאכות שצריך לעשות, זהו, מה? אתה רוצה להקטיר את האימורים? בסדר, אז תוריד את האור רק עד החזה, ומשם אתה יכול להוציא את האימורים, להקטיר על המזבח. מכאן והלאה זה כל המלאכות רק להכין את הבשר לאכילה בליל הסדר. זה אפשר כל לעשות אחרי ההבדלה של יום טוב, אחרי ההבדלה של שבת, אין שום בעיה, לא צריך להזדרז. אבל במקרה שזה מדבר לגבי קורבן פסח, לא צריך אכולי שבת, לא צריך לחלל שבת יותר בשביל צורך גבוה. אבל אחר פה לגבי עומר, דלא יתאבד לי צורך גבוה, כי הרי בשביל שזה יהיה מנחה משובחת צריך חמש שעה, ואם אתה תקצור רק שלוש אז לא עשית צורך גבוה כמו שצריך. אז אם כן, וצריך לאכולי שבת, הרי בכל מקרה צריך לחלל שבת, אי מלאך כרבנן סביר עלי שיקצור כמו בימות החול, אין שום שינוי. אלא אומרת הגמרא, באמת רבי ישמעאל ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה לא חייב להיות שהם סוברים אותו דבר, אבל יש דעה אחרת שאולי רבי ישמעאל סובר כמותו. אלא אמר רבא, רבי ישמעאל שאומר שלוש סעים בשבת בשביל למעט כמה שיותר בחילול שבת גם כשהתורה התירה לחלל שבת, ורבי חנינה, סגן הכהנים במשנה שלנו, שדיבר כמה אנשים צריכים להשתתף בקצירת העומר, כמה מגלות, כמה כלים, הם אמרו דבר אחד, כי שתיהם מסכימים שבשבת יש הבדל מאשר בימות החול. דתנן, כתוב בסוף המשנה שלנו, רבי חנינה, סגן הכהנים אומר, בשבת נקצר העומר באדם יחיד, במגל אחד ובקופה אחת, ובחול נקצר בשלושה אנשים, בשלוש קופות ובשלוש מגלות. וחכמים אומרים, אחד חול, אחד שבת ואחד חול בשלוש קופות ובשלוש מגלות. אז אם כן, רבי חנינא סגן הכהנים שמחלק ואומר שבשבת תמעט כמה שיותר באנשים וכמה שיותר בכלים שיוציאו מרשות לרשות, בשביל כמה שפחות לחלל שבת, סובר כמו רבי ישמעאל במשנה שלנו, בתחילת המשנה. בגמרא מפרטת, למה באמת זה קשור שתי השיטות. מי לא כאמר רבי חנינא סגן הכהנים הטעם לגבי כמה אנשים השתתפו וכמה כלים יוציאו? אז הוא אומר, כיוון דאפשר בכלי אחד באדם אחד לא תרחינן להוציא שלוש אנשים ולהוציא שלוש כלים, אז אותו דבר אם כן, החנמי לגבי כמה שעה לקצור, כיוון דאפשר בשלוש סעין לא תרחינן לקצור חמש סעין. אומרת הגמרא, ממאי, לא חייב להיות שהם סוברים אותו דבר. דילמה, עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל הכא לגבי שלוש סעין לקצור ולא חמש, אלא דליקה פרסומי מילתא. אף אחד לא יותר שם לב אם קצרו חמש סעין או שלוש סעין, פחות או יותר אותו רעיון. אז אנחנו לא מרוויחים, ככה כמו שאומרים, להראות לביתוסים שאנחנו לא מתחשבים בהם, כי אם לא כל כך שמים לב אם קצרנו שלוש או שקצרנו חמש. כן, תקצור 3. אין בזה שום עניין לחלל שבת בלקצור 5. אבל במקרה של הטעם, כמה אנשים יצאו בכמה כלים, דעיקה פרסומי מילטה, 3 אנשים יוצאים, זה פרהסיה, זה בפומבי, אז אם כן, אימא כרבנן סביר עלי שבאמת יצאו, אי נמי, עד כאן לא כאמר בכנן הסגן הכהנים הטעם, שמספיק בן אדם אחד שיצא, דעי באחד, אי בשלושה, הצורך גבוה מתאבית כהלכתו, בן אדם אחד, 3 אנשים, בסופו של דבר מנחת העומר יהיה לך, יהיה לך 5 או 3 שיאים קצורים, בן אדם אחד יכול לעשות את זה, זה לא מסובך בכלל, יעשה פה צורך גבוה כהלכתו. אבל הכה, פה לגבי המקרה שקצרו פה רק 3 שיאים וצריך 5, לא יצויר, לא יתאבד כהלכתו צורך גבוה, כי הרי צריך 5 שיאים בשביל שיהיה משובח. אז אם כן, אימא כרבנן סביר עלי, שבאמת יצטרכו 5 גם בשבת, שלא יהיה חילוק בין שבת לאימות החול. אומרת הגמרא, אז אתה צודק, באמת, רבי ישמעאל, רבי חנינה, סגן הכהנים, לא חייב להיות שהם הולכים באותה שיטה. הגמרא מנסה עם אפשרות שלישית. אלא אמר רב אשי, רבי ישמעאל ורבי יוסי הם אמרו דבר אחד, לגבי חילול שבת, למעט כמה שיותר בחילול שבת. מה שרבי יוסי מדבר עליו זה עניין קידוש החודש. בקצרצרה, העניין של קידוש החודש הוא, היום בזמננו, בשביל לדעת מתי זה ראש חודש, אם זה יום אחד או יומיים, אנחנו פותחים לוח מעודכן, ורואים האם החודש הזה מעובר, דהיינו שהוא עד למד, או שלא, זה רק עד חפתת. מאוד פשוט. יש חשבונות שמסרו לנו איך לסדר את הלוח, אתה יכול היום לסדר את הלוח, לעוד 100 שנה גם. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים והיה סנהדרין, הייתה מצווה מיוחדת של קידוש החודש. הרי הירח, הלבנה, כל חודש, תחילת החודש היא נעלמת, ואז עד אמצע החודש היא בשלמותה עיגול שלם, ואז מאמצע החודש עד סוף החודש היא מתחילה להיעלם עד שהיא נעלמת לגמרי, ואז מתחדשת חודש הבא שוב. ברגע שהלבנה מתחדשת, מישהו ראה אותה, אז הוא יכול לבוא, זה שני אנשים, יכולים שניהם לבוא לבית הדין ולהעיד, אנחנו ראינו את המולד הלבנה של החודש החדש, סימן שזה כבר ראש חודש היום, כי ברגע שיש מולד הלבנה, שרואים את הלבנה מחדש אחרי שהיא נעלמה, אז זה אומר שעכשיו זה ראש חודש. והם באים להעיד בבית הדין, ובית דין בודקים אותם אם הם לא ממציאים שהם ראו, יש כל מיני בדיקות וחקירות שמנויים במסכת ראש השנה, וברגע שבית דין מוודאים שאותם עדים באמת ראו את המולד, הם אומרים על החודש הזה מקודש, מקודש, ואז מפרסמים בכל העולם שהחודש הזה יתקדש ביום פלוני. עכשיו, על העניין הזה אומר רבי יוסי, כל זה דווקא מדובר במקרה שבאמת העדים האלה ראו את הלבנה בצורה שלא כל אחד יכל לראות, רק מטבעי אלה שיש להם ראייה טובה, רק הם יכלו לראות את הירח. אבל, למשל, כשהיה יום מעונן וכדומה, אבל ברגע שהירח היה נראה בעליל, בגלוי, שכל בן אדם בכל מקום יכל לראות את הירח, השמיים נקיים למשל, אז יש שאלה, האם בכלל יש צורך שהעדים יעלו לירושלים. עכשיו, סתם יום רגיל, אתם רוצים לעלות, תעלו, אתם לא רוצים, אל תעלו. שבת, איך הם יעשו, זה הרי עניין פה של חילול שבת להגיע לירושלים. אז אם הם ראו את הירח במקרה שהם לא בטוחים שכולם ראו, אז יכול להיות שבאמת בית הדין לא ראו ולא יקדשו את החודש בלעדיהם, אז מותר להם לחלל שבת. במקרה שזה נראה בגלוי, כולם רואים את הירח, הירח ממש ברור, האם הם צריכים ללכת ולחלל שבת בשביל להעיד על החודש או לא? על זה מדבר את המשנה שלנו. נתנן, בין שנראה בעליל, בין אם הירח נראה בגלוי, ובין שלא נראה בעליל, בין שהוא לא נראה בגלוי, אלא מטושטש, מחללין עליו את השבת לפי דעת הנקמה. העדים יבואו לירושלים להעיד. רבי יוסי אומר, לא. אם נראה בעליל, אין מחללים עליו את השבת. בשביל מה אתם צריכים לנסוע בשבת לחלל שבת? בדין כבר בעצמם גם ראו. אז מה רואים מכאן? מי לא אמר רבי יוסי אתם לגבי קידוש החודש? שכיוון דה אפשר, שאפשר לקדש את החודש בלי שהם יחללו שבת, אז לא תרחינן, לא מחללים שבת? החנמי, כיוון דה אפשר, לא תרחינן, אותו דבר לגבי שיאים, הוא גם יסבור שמספיק לקצור 3 שיאים, כי הרי אפשר עם זה לעשות את העומר ולא לקצור 5 שיאים. אומרת הגמרא, ממאי, מילה אין לך שבאמת זה קשור. דילמה, עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל אחא, שצריך לקצור שלוש שעים בלבד, אלא דלקה נמצאת את המכשילן לעתיד לבוא. אין פה את החשש שבסופו של דבר אתה מכשיל את אותם עדים במקרים הבאים. העדים, אם אתה אומר להם עכשיו, אתם לא צריכים לבוא, אל תבואו, ראיתם את החודש, אולי גם בבית דין ראו. פעם באה כשהם יראו, יכול להיות שזה יהיה קצת פחות ברור, והם עדיין יגידו, תשמע, אולי זה כן ברור עדיין, מה, סתם נעשה מעצמנו צחוק, נסע עד ירושלים, בסוף יגידו לנו שכולם ראו כבר. אז לכן, תשמע, אתה, כל בן אדם שראה את הלבנה, תן לו לנסוע לירושלים להעיד. כדי שבכל מקרה, בסופו של דבר, אם מישהו ראה, במקרה שאחרים לא ראו, הוא יבוא לבית דין לספר להם שהוא ראה. אבל, במקרה של עומר, מה אכפת לי? יקצור שלוש, יקצור חמש? לא יצא מזה איזשהו קלקול מסוים. אז לכן שם, אין בעיה לקצור רק שלוש. אבל במקרה של קידוש החודש, אתה, ונמצאת את המכשילן לעתיד לבוא, אתה עכשיו תגיד להם אל תבוא, פעם הבאה הם גם לא יבואו, גם כשזה לא יהיה כל כך ברור. לכן, אימא, כרבנן סביר עלי שכן יעלו לירושלים להעיד. הנה, מגם מצד שני, עד כאן לא כאמר רבי יוסי הטעם שלא יחללו את השבת, אלא דלק הצורך גבוה. הרי אין פה שום צורך לגבוה, יש צורך של בית המקדש. מה, הם יבואו להעיד? מי צריך את העדות שלהם? כולם רואים כבר את קידוש החודש, אז שישארו בבית. וגם לא ניתנה השבת להידחות בכלל. ברגע שלא זקוקים להם שיעלו לירושלים, אין להם יותר לחלל שבת אפילו לא במלאכה הכי קטנה שיש. אבל הכה פה לגבי העומר שקוצרים, שיש כן איזשהו היתר מסוים, דעיקה צורך גבוה, זה עוזר אם יהיה חמש שיאים. יותר קל ככה לנפות, זה יצא יותר משובח. וגם ניתנה שבת להידחות, הרי שלוש שיאים בכל מקרה אם מותר לקצור, אז יש היתר לחלל שבת על הקצירה הזאת. אז אם כן, אימא כרבנן סביר עלי שבאמת יהיה מותר לקצור חמש. אומרת הגמרא התמר, דבר שמאוד דומה למה שדיברנו לגבי דבר שניתן לעשות בשבת, עד כמה זה מותר. פה מדובר לגבי שבת, או שבת ראש חודש, או שבת חול המועד, בכאלה בשבת אף פעם לא מביאים שעיר לחטאת. סתם בשבת רגילה לא מקריבים שעיר לחטאת במוסף. ראש חודש אבל לעומת זאת כן מקריבים שעיר לחטאת. למשל חלק מהמועדים גם כן מקריבים. אז מדברים בשבת ראש חודש או שבת חול המועד שאמורים להקריב בו שעיר לחטאת. עכשיו הביאו לבית המקדש שתי שעירים לחטאת. ושחט שתי חטאות של ציבור. הכהן הלך ושחט את שתי החטאות. עכשיו בעיקרון היה מספיק אחד, הוא שחט שתיים בשבת. ואינו צריך אלא אחת. בעיקרון היה מספיק שעיר אחד, כמו שהסברנו. נו, אז מה עכשיו? דבר פלאי. הוא שחט קורבן חטאת, אז הוא חייב עכשיו קורבן חטאת. הוא יצטרך להביא קורבן חטאת על זה שהוא חילל בשוגג שבת. אומרת הגמרא, אמר רבא ואיתם הרבי עמי, חייב על השנייה, בגלל שזה, אפילו שזה היה בשוגג, הוא חייב על השנייה, הוא פטור על הראשונה. ודאי שהוא שחט את החטאת הראשונה, בסדר? הוא שחט חטאת, זה היה בסדר. על השנייה אבל, אחרי שהוא כבר יצא את החובה, זאת אומרת, הוא עשה את ההקרבה של החטאת הראשונה, השנייה למעשה מיותרת, לא יצאו להקריב אותה. אז עליה הוא יהיה חייב חטאת, כי זה היה בשוגג, הוא חילל שבת בשוגג. ואפילו נתכפר לו בשנייה, גם אם למשל נשפך הדם של הראשונה, והתברר שלמעשה כן היו חייבים את החטאת השנייה, בכל זאת הוא יהיה חייב להביא קורבן חטאת על החטאת השנייה. למה? מכיוון שבשעת שחיטת השנייה לא היה שום יותר לשחוט אותה. אמנם שאחרי שהיה נשפך הדם של הראשונה היו צריכים לשחוט את השנייה, אבל בשעת שחיטת השנייה עדיין לא היו צריכים לשחוט את השנייה, כי עדיין לא נשפך הדם של הראשונה, לכן הוא יהיה חייב חטאת על השנייה. ואפילו נמצאת ראשונה כחושה. אפילו שבסופו של דבר נמצא שהראשונה, החטאת הראשונה הייתה כחושה, חלשה, שזה לא מתאים להקריב כזה קורבן, קריבנו נא לפחתך, אפשר להקריב את דבר כזה לאדם חשוב, כל שכן שאי אפשר להקריב את זה לפני בורא עולם. שההלכה היא שבכל מקרה היו צריכים להקריב חטאת שנייה, בכל זאת, אנחנו אומרים שהוא יהיה חייב חטאת על השנייה. שואלת הגמרא, למה באמת בכחושה הוא יהיה חייב על השנייה? ומי אמר רבא אחי שאם שחט שמנה אחרי כחושה הוא יהיה חייב חטאת על השנייה? ואמר רבא, שבת היו לפניו שתי חטאות, והוא היה צריך רק לשחוט אחת מהן, והקדישו שתיים כדי שאחד מהם יקריבו אותו. אחת מהם הייתה שמנה ואחת מהם הייתה כחושה, אז מה עושים? אז צריכים לשחוט את השמנה. מה הוא עשה? הוא שחט שמנה ואחר כך שחט כחושה, אז המלאכה של שחיטת הכחושה הייתה לגמרי מיותרת, אז יהיה חייב חטאת. אבל אם הוא שחט את הכחושה ואחר כך שחט את השמנה, אז הוא יהיה פטור, כי למעשה אחרי ששחט את הכחושה הוא היה חייב לשחוט את השמנה, ולא עוד, אלא שאומרים לו אחר כך, אחרי ששחט את הכחושה, אפילו אם הוא לא שחט את השמנה עדיין, אומרים לו, אבי שמנה לכתחילה ושחוט. אז רואים שרבא סובר, שכשיש כחושה ושמנה, אפילו אם שחטו את הכחושה, צריך לשחוט את השמנה גם, אז למה שיהיה חייב חטאת על זה שהוא שחט את השמנה אחרי הכחושה? מתרצת הגמרא, איבה איתימה סמי כחושה מקמייתא. באמת צריך לגרוס בברייתא הראשונה, אין כחושה, ובאמת פטור על הכחושה. ואיבה איתימה, אהי רבי עמי אמרה. לפי הגרסה השנייה, באמת הברייתא השנייה זה דעתו של רבי עמי, ובאמת לפי דעת רבא יהיה חייב אם הוא שחט את השמנה אחרי הכחושה. אמר לרבינה לרב אשי, לפי דעת רבא שאומר שאם נמצאת כחושה, אנחנו אומרים שאם היא נמצאת כחושה לפני שחיטה הוא פטור מלשחוט את השנייה, אז אם כן, נמצאת הראשונה כחושה בבני מאין מהו? אם אחרי ששחטו את השנייה נמצאת הראשונה שהייתה כחושה בתוך האיברים הפנימיים שלה, האם חייב חטאת לשחט את השנייה או לא? מהו? בת המחשבתו הזלינן וגברה לאיסור רק המכוון? האם הולכים אחרי המחשבה שלו והוא התכוון לאיסור? רש"י מסביר, ודיבור המתחיל כמכוון, כי שחט שנייה למילתי די איסור רק המכוון. כשהוא שחט את החטאת השנייה, השמינה, הוא התכוון לשחוט באיסור. למה? ועדיין לא נודע לו כחישת הראשונה. עדיין הוא לא ידע שהראשונה היא כחושה. והי לאיסור היכוון לאו דווקא. אומר רש"י, זה לא הכוונה שהוא התכוון באמת לעשות דבר של איסור. למה? דה שוגג, סבור מותר לעשות, הועיל ושל ציבור הוא. אומרת, זה לא ממש שהוא עשה בכוונה דבר איסור. הכהן היה בטוח שצריך לשחוט את החטאת הזאת. אבל מה היה השגגה שלו? אלא לשחיטה אסורה יכוון. הוא התכוון לשחוט שחיטה שאסורה בשחיטה, אבל הוא עשה את זה בשוגג כי הוא חשב שצריך לשחוט את השחיטה הזאת. אבל המעשה של השחיטה הוא עשה בכוונה, רק הוא לא ידע שהוא עושה עכשיו מעשה איסור בשחיטה הזאת. זה חשוב מאוד לשים לב לדיוק שעכשיו אמרנו שזה שגגה, אמנם זה שגגה, אבל הוא התכוון לשחיטה, הוא התכוון, רק הוא שגג כי הוא חשב שהוא צריך לשחוט. עוד דילמה מצד שני, בת המעשיו אזלינן, ומתגלה שהמעשה שלו היה מעשה טוב, כי הראשון היה כחוש. אמר לי, לאו היינו דרבא ורבא, שמחשבה, שולחים אחרי המחשבה והוא חייב? דיתמר, אדם שמע שטבע תינוק בים, ועכשיו אפשר להציל אותו. אדיש, פרס מצודה להעלות דגים. עכשיו הולך עושה דייג. לא אכפת לו שיש פה תינוק שטבע ואולי הוא יכול להציל אותו. הוא עכשיו הולך על מנת לדוג עכשיו דגים. ואלה דגים, וזה מדובר בשבת, הוא חייב משום צידה, הוא צד. אבל אם הוא בא על מנת להעלות דגים, ואלה דגים ותינוק, אם הבן אדם הזה באמת אותו אדיש, רק בסופו של דבר השם אינה לידו שלדוג במקום דג, הוא דג את התינוק ביחד עם הדגים. והוא הציל את התינוק הזה. יוצא שמעשה הצידה שלו היה מותר, כי הוא פרס מצודה לים והוא הציל את התינוק, ופיקוח נפש מותר בשבת. אבל המחשבה שלו הייתה מעוותת. הוא התכוון עכשיו לחלל שבת, לדוג דגים. אבל המעשה שלו היה מעשה טוב, כי הוא למעשה הציל בן אדם. וזה מותר המלאכה הזאת לצורך הצלת האדם שהוא בסכנת חיים. וכאן מה אנחנו רואים? שהוא יהיה, לפי דעת רבא, רבא אמר חייב, ורבא אמר פטור. עכשיו, למה אומר רבא שהוא פטור? עד כאן לא כפטר אלא כיוון לשמע אמרין הנמי הדעתי עד תינוק. הבן אדם שמע שתינוק נפל פה בתוך המים. אני עכשיו הולך לדוג דגים, אבל לא יזיק אם אני בסופו של דבר יציל את התינוק הזה. אולי זה אפילו יהיה טוב, בטוח זה יהיה טוב. אבל לא, הכוונה שלו כרגע לא הייתה על מנת להציל. אבל באיזשהו מקום, אולי בתת מודע, הוא כן התכוון להציל את התינוק הזה. אז לכן אומר רבא שהוא יהיה פטור. אבל לא שמע, אם הוא בכלל לא ידע שיש פה תינוק, לא. אז פה כמו במקרה של השחיטה הזאת, הוא שחט את החטאת, והוא לא ידע שהחטאת הקודמת הייתה כחושה בבני מאיים. הוא שחט את השנייה במחשבה של שחיטה גמורה. אם כן, פה במקרה הזה, הוא יהיה חייב. והיא קדם, ראי, יש לשון אחרת, אמר לי, היינו פלוגתיו דרבה ורבה. האם אנחנו אומרים שהמעשה הוא עיקר, או המחשבה היא העיקר, זה בדיוק המחלוקת. דהתמר, שמע שטבע תינוק בים, הוא פרס מצודה להעלות דגים. בסוף מה קרה? העלה דגים. חייב. כי הוא עשה צידה בשבת. אסור לצוד דגים בשבת. מה קורה אם הוא הלך להעלות דגים, ובסוף העלה גם תינוק וגם דגים? רבא אמר פטור ורבא אמר חייב. מה הסיבות של המחלוקת? רבא אמר פטור כי לדעתו זיל בתר מעשה, הולכים אחרי המעשה. ואם כן לגבי שתי חטאות שהוא שחט את השנייה ובסוף התברר שהראשונה הייתה כחושה בבני מאיים, המעשה פה היה טוב כי באמת הוא היה צריך לשחוט את השנייה. ולכן הוא יהיה פטור. ורבא אמר חייב, זיל בתר מחשבתו. הולכים אחרי המחשבה, הוא רצה לדוג דגים, הוא חשב מחשבה אסורה, אז הוא חייב חטאת. ובשוגג. וכן גם במקרה של חטאת, מכיוון שהמחשבה של הכהן הייתה על מנת לשחוט חטאת שאסור לו לשחוט, כי הוא לא ידע שהחטאת הראשונה הייתה פסולה, הכחושה, אז לכן הוא יהיה חייב חטאת. אמר רבא, חולה שעמדו לגרוגרת אחת, אם הוא יאכל תאנה מיובשת החולה הזה, הוא יהיה בריא. זה יועיל לו. ורצו 10 בני אדם להציל אותו. והביאו 10 גרוגרות בבת אחת, ועשו מלאכה בשבת. כולם פטורים. למה? אדם שהוא זריז לצורך חולה, הרי זה משובח. אפילו בזה אחר זה, כולם התכוונו למצווה, ולכן זה מותר. הם לא חייבים. אפילו קדם ועברי בראשונה, על התאנה הראשונה שהוא אכל הוא עברי, ואז באים עוד 9 אנשים באו, והבן אדם כבר בריא. בכל זאת הם יהיו פטורים. ביי רבה, יש לי אבל ספק. חולה שעמדו לשתי גרוגרות, שהוא צריך עכשיו לאכול שתי תאנים מיובשות. ויש שתי גרוגרות בשתי יוקצין. אפשרות עכשיו לתלוש רק שתי גרוגרות, כל אחד מהם מחובר בעוקץ, הכוונה בקנה הזה, הוא מחובר לעץ בקנה אחד. צריכים לעשות מלאכת קוצר על כל אחד ואחד בנפרד, פעמיים קוצר. ושלוש בעוקץ אחת, אבל יש אפשרות לקצור בפעם אחת 3 תאנים מיובשות, ולעשות קוצר פעם אחת רק, בשבת. היי מיני ומייטינה, נעים להביא את 3, ואז צריך לקצור רק פעם אחת, או להביא 2 וצריך לקצור פעמיים, לעשות פעמיים מלאכה. 2 מייטינה דחזולי, כי הוא צריך 2, אז נביא 2 למרות שנקצור פעמיים, או דילמה 3 מייטינה דקממעתה, ממעתה קצירה, או שנביא 3, כי אז אנחנו קוצרים רק פעם אחת. אומרת הגמרא פשיטא 3 מייטינן, דעת כאן לא כאמר רבי ישמעאל הטעם שבמשנה אפשר לקצור 3, אלא דכי ממעט באכילה, ממעט קצירה. אם הוא יביא פחות תבואה הוא יצטרך לקצור פחות. אבל אכילה פה הכוונה תבואה, הוא ימעט מלהביא תבואה, הוא גם ימעט במלאכה. אבל אחר במקרה פה של התאנים, דכי כממעט באכילה, כמפשה קצירה, כשהוא יביא פחות תאנים, אז הוא יעשה מלאכה יותר, הוא יצטרך לקצור פעמיים. ועדיין 3 מייטינן, עדיף שיביא 3 תאנים, ואז הוא ימעט במלאכה, והוא יביא יותר, בסדר. זה אין בעיה, אבל הוא עושה רק מלאכה אחת. אומרת המשנה, מצוות העומר להביא מן הקרוב, כמה שיותר קרוב לירושלים, לקצור משם את הסעורים. לא ביקר הקרוב לירושלים, הוא לא בישל כל צורכו עדיין, אז מה עושים? מביאים אותו מכל מקום. מה עשה? שבא העומר של הסעורים ממקום רחוק מאוד, שנקרא גגות צריפין. והשתי הלחם שבא בחג השבועות מהחיטים, הוא גם כן בא ממקום מאוד רחוק, זה היה מקעת עין סוחר. עכשיו נראה את הסיפור, מה מונח מאחורי הקלעים, למה הביאו מכל כך רחוק, איך יכול להיות שכל הדרך לא היה חיטים וסעורים. אומרת הגמרא, מה הייתה, מה? למה באמת צריך להביא ממקום קרוב את העומר? אי והייתם משום קרמל, סביר רשי, קרמל תקריב, זה כמו שתי מילים, קר ומל. מה הכוונה? שתי התבואה רכה, טריה, לחה, ונמללת ביד. ממשיך רשי ומסביר, מה זה קשור? והיא מייטי מרחוק, אם הוא ילך עד מקום רחוק להביא משם את הסעורים, בינתיים נשיב לה זיקה, ינשב לה רוח, תנשב לה רוח, ואז מתקשה בדרך, וזה כבר לא יהיה רך. ובמנחת העומר כתוב לשון קרמל, צריך שיהיה בו באמת, שהוא צריך להיות מקרוב לירושלים, שהוא יישאר רך. והיא בעתה מההסבר נוסף למה מביאים ממקום קרוב, פשוט מאוד, משום דעי מעבירין על המצוות. זאת אומרת, אם יש לך אפשרות לקיים עכשיו מצווה, אל תעבור לקחת מקום אחר. עכשיו יש לך פה חיטים, קח את זה מפה, יש לך פה סעורים, קח מפה סעורים. אל תעביר על הסעורים האלה בשביל להביא ממקום יותר רחוק. אם יש לך אפשרות לעשות עכשיו מצווה, תעשה את זה מיד. מעשה שבא העומר מגגות צריפין, מקום רחוק, עד לשם הם הגיעו. מה קרה באותה שנה? תנו רבנה, היה מלך ממלכי חשמונאי, קראו לו אלכסנדר ינאי. היו לו שתי בנים, והיה ביניהם מלחמה עקובה מדם, מי הולך להיות יורש העצר? מי ישלוט על עם ישראל? והמלחמה הייתה כל כך קשה, שאריסטובלוס, הוא היה אחד מהבנים, והוא הסתגר בתוך ירושלים. מה עשה האח שלו אורקינוס? הוא הגיע עם צבא שלם של הרומאים, ועשה מצור על ירושלים. מצור על ירושלים, יהודי, עשה מצור על ירושלים. והסיפור הבא קרה באותה התקופה. תנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי, זה על זה, תקוטטו על המלוכה, והיה אורקינוס עם הרומאים מבחוץ, והוא עשה מצור על האחיו, אריסטובלוס. אריסטובלוס היה מבפנים בתוך ירושלים. עכשיו, בית מקדש קיים, הם מקריבים כל יום, קורבן תמיד. איך היה להם כבשים? פשוט מאוד, היו משלשלים, בכל יום ויום היו משלשלים להן דינרים בקופה, מהתרומת הלשכה, שמשם היו קונים את הכסף של הקורבן תמיד, ומעלים להם מבחוץ כבשים לתמידים. היה שם בפנים זקן אחד, משתף פעולה עם הצוררים, ושהיה מכיר בחוכמת יוונית, זה היה חוכמה של כל מיני רמזים שהם היו עושים, וככה מי שמכיר את החוכמה הזאת היה מבין. לעז להם בחוכמת יוונית, ואמר להם, כל זמן שעסוקים בעבודה, שמקריבים קורבן תמיד כל יום, אין נמסרים בידיכם, הזכות של הקורבן תגן עליהם. זאת אומרת, חבל שאתם כל פעם מביאים להם באמת קורבנות, ככה לא תנצחו אותם. למחר, כששלשלו להם דינרים בקופה, והעלו להם חזיר אלה מבחוץ. כיוון שהגיע לחצי החומה, אותו בעל חיים מתואב, נעץ ציפורניו בחומה, זה דרכו שכשגוררים אותו הוא נועץ את הציפורניים. וברגע שהוא נעץ את הציפורניים בחומה ונזדזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. ארץ ישראל, הזוהר הקדוש כותב, בחלק ג' בדף פי ד' עמוד א', שארץ ישראל היא בגודל של 400 פרסה על 400 פרסה. כל ארץ ישראל הזדעזעה. למה? רש"י כותב שמסכת סוטה, רש"י כותב את זה, מחמת המלך, בורא עולם, שבערה על חילול שמו, איזה חילול הקודש? מביאים פה כזה בעל חיים לבית המקדש, מזלזלים בקורבן התמיד. באותה שעה אמרו, ארור האיש שיגדל חזיר, וארור שילמד את בנו חוכמת יוונית. זה מה שקורה מכל הפתיחות הזאת. זה הגידולים שגידלתם. ארור האיש שילמד את בנו חוכמת יוונית. מה רע בחוכמת ישראל? נצח נצחים מקבלים מזה. טוב, על אותה שעה שנינו את אותה משנה, כיוון שהיה מצור, אז הם החריבו את כל השדות מסביב לירושלים, ולא מצאו תבואה אחר כך להביא בשביל הקורבן העומר. אז זה מה שכתוב. על אותה תקופה, מעשה שבא עומר מגגות צריפים, ושתי הלחם מבקעת אין סוחר, כי זה באמת היו חייבים להביא משם, כי לא היה עומר, לא היה תבואה בכל סביבות ירושלים. כמעט הזמן העומר, לא הביאו ידי, מאיך הייתי עומר. אומרת, עכשיו אנחנו חוזרים אחורה, באמת מכיוון שהיה מצור, אז לא ידעו מאיפה להביא עומר. כל התבואה ממש הייתה מקוסחת, כמו שאומרים. אז מה עשו? אחרזו, הכריזו, מי שיודע איפה יש תבואה, שיבוא להגיד, הייתי יהו חרשה, שרק ידע לשמוע ולא לדבר. הוא רצה להגיד להם, אני יודע איפה יש תבואה, רק הוא לא יכול לדבר, אז הוא עשה סימן. מה הסימן? הוטיב חד הידע היגרה וחד הידע הצריפה. שם יד אחת על הגג ויד אחת בצריף. עם גג משופע של ענפים של ערבות. כזה ככה עשוי הצריפים האלה. טוב, אז יש פה גגות וצריפים. מה זה בעצם בא לרמז? אמר לו מרדכי, רש"י אומר שזה מרדכי שהיה בזמן אחשוורוש. היהודי אמר להם, מהיקה דוכתא דשמה גגות צריפין או צריפים גגות. אני לא כל כך מכיר את המפה של ארץ ישראל, יש כזה מקום. בדקו והשכחוה, כן, יש באמת גגות צריפין, שם הביאו את העומר. כי בא יתו שתי הלחם, עברו 49 ימים של ימי ספירת העומר, צריך להביא עכשיו בחג השבועות שתי הלחם, מחיתים. מה עושים עכשיו? לא אבו ידי, מי יחל להיתו, לא יודעים איפה להביא. אז גם פה אחרזו, מישהו יודע איפה יש חיתים שיבוא. בא את ההוא גברה חרשה, הגיע איזה בן אדם אחד שגם כן לא יכול לדבר ויודע לשמוע. אוטיב ידי העיני על העיניים שלו, מחד הידע הסיכרה על החור של הבריח, איפה שנכנס הבריח של הדלת בשביל לנעול. והם לא הבינו מה מתכוון. מרדכי כן הבין את הרמז הזה. אמר לו מרדכי, ומאיקה דוכתא דשמה אין סוחר או סוחר עין, יש כזה מקום? בדקו והשכחו והביאו באמת מאין סוחר. כיוון שדיברו על החוכמה של מרדכי שהוא ידע להבין רמזים, הגמרא מספרת עוד סיפור. הנו שלוש נשים הגיעו לבית המקדש, דהייתו שלוש קינין, הביאו שלוש קיני עופות. הרי בבית המקדש הם מקריבים גם קורבנות מעוף. או קורבן עולה או קורבן חטאת. חלק מהמקרים היו מקריבים עוף אחד לעולה ועוף אחד לחטאת. אם זה היה קורבן חובה, למשל, אחת שרוצה להיטהר מתאומת יולדת או מתאומות מסוימות, הייתה צריכה להביא כן של שתי עופות, אחד היה לעולה ואחד היה לחטאת. ואם רצה סתם להתנדב בתור תודה רבה להשם על נס שעשה איתה, למשל, אז הייתה מביאה שתי קורבנות עולה. הם הביאו שלוש נשים כן, רק לא ידעו אם שתיהם צריכים להיות עולה או שאחד צריך להיות חטאת מבין שתיהם. אחד אמרה, אני מביאה את זה לזיוותי. ואחד אמרה, אני מביאה את זה לימתי, לשון ים. ואחד אמרה, לעונתי. לא הבינו. חשבו בהתחלה, סבור מינה, זיוותי זווה ממש. שהיא הייתה תמאה בתמאת זיווה, והיא צריכה עכשיו להביא שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת. לימתי, הכוונה לימתי ממש. שהייתה שופעת קיים, עכשיו היא גם כן צריכה להיות תאורה, היא גם כן תמאה בתמאת זיווה. ולעונתי, גם הכוונה לעונתה ממש, דקולו חד החטאת וחד העולה, בשביל לתאר הם צריכים להביא שתי עופות, אחד החטאת ואחד לעולה. אמר לו מרדכי, לא, לא חייב להיות שזה מה שהיה משמעות, אלא מה? שמה בזוב סקנה, אולי ירד לה הרבה דם, היא איבדה הרבה דם, והיא הייתה מסוכנת למות, והיא נדרה שאם היא תנצל, היא תביא קורבן, או שבתור תודה על זה שהיא ניצלה, היא מביאה קורבן. שמה השנייה בים סקנה, הייתה מסוכנת בים, להתאבא, והיא מביאה את זה על הנס. או שמה בעינה סכנה, אולי היא הסתכנה בעין שלה שהייתה במצב של סכנה. דקולו, רק עולות נינו, זה נדבה. בדוק והשכח שבאמת זה ככה היה. והיינו לתנן, המשנה אומרת מסכת שקלים שרוצים לפרט את כל אלה שהיו ממונים על כל מיני תפקידים. כתוב שמה שפתחיה, היהודי שקראו לו פתחיה, הוא היה ממונה על הכינין. מה זה כינין? היו 13 קופות בתוך העזרה. כל קופה הייתה מיועדת למטרה אחרת. קופה אחת הייתה נקראת כינין. ששם היו מכניסים כסף מי שרצה להביא קורבנות אוף. ושם כתוב, פתחיה הוא היה ממונה על הקופה הזאת של הכינין. ומסבירים מי זה פתחיה, זה מרדכי. ולמה נקרא שמו פתחיה? אם זה מרדכי, תגיד מרדכי. רצו להגיד שהוא היה פותח דברים, הוא ידע לפענח כל מיני קודים שאף אחד לא הבין, וגם היה דורשן, והיה דורש אותם רמזים כמו שראינו, ידע לימתי, הכוונה שהיא סיכנה בים למשל וכו'. וגם יודע ב-70 לשון, הוא היה בקיא ב-70 הלשונות שיש בעולם, בכל השפות הוא הכיר. שואלת הגמרא, מה החידוש במרדכי? כולו סנהדרין נמי עדי 70 לשון. כל הסנהדרין יודעים 70 לשון, ואמר רבי יוחנן, אין מושבים בסנהדרין אלא בעלי חוכמה, בעלי מראה חשוב, בעלי קומה להרתיע את אלה שמשקרים, בעלי זקנה שחיים הרבה שנים בעולם, ותיקים, בעלי כשפים. מה זה בעלי כשפים? רש"י מסביר פשוט שהם ידעו לעשות כישוף, שאם יהיה הנידון מחשף והאור לא ישלוט בו, הסכין לא ישלוט בו, יעשו הן הסנהדרין מחשפות והם יתו בכל מיטה שיוכלו. תוספות אומר לא. פירש רב היי גאון. גאונים זה היה בין הרבנן סבוראי שהיו אחרי האמוראים שחיברו את הגמרא לבין הראשונים. הגאונים היו לפני הראשונים, לפני רש"י ותוספות וכל הראשונים. אז רב היי, שהוא היה מהגאונים, הוא אומר שזה כדי לידע את הדין. אם אומרים על בן אדם שהוא מחשף והוא חייב, מחשפה לא תחיון, חייב מיטה, צריכים לדעת שהוא באמת מחשף. כדי אמרינן, העושה מעשה חייב, האוחז עיניים פטור. אם אדם עושה מעשה של כישוף הוא חייב, אבל אם אדם רק עושה אחיזת עיניים, כמו אלה קוסמים למשל, שלא באמת עושים כישוף, רק הם עושים כל מיני אחיזות עיניים, הוא לא חייב. אז לכן בית דין היו צריכים להיות מומחים בכישוף, לדעת אם הבן אדם הזה באמת מחשף או לא. בכל אופן, כל הסנהדרין היו צריכים לדעת את הכשפים, ויודעים 70 לשון כולם, אז איך אתה פה אומר שרק מרדכי ידע? מה באמת הסיבה שהם היו צריכים 70 לשון לדעת? שלא תהי סנהדרין שומעת מפי התורגמן, כי חוששים שמה המתורגמן ישנה את הטענות של הנאשם. ימיתו אותו לחינם, יענישו אותו לחינם. בכל אופן, אבל מה החידוש במרדכי שהוא ידע 70 לשון אם כל הסנהדרין ידעו, הוא היה מסנהדרין? אומרת הגמרא, אלא, דהבה בייל לישנה ודריש. הוא היה בולה לשונות, כמה לשונות ביחד, והוא היה דורש אותם, ידע לפענח. כמו פה, אין צריפים, אין סוחר, גגות צריפים, ימתי, זיוותי, עינתי. הוא ידע להבין רמזים בכמה לשונות ולבלול אותם. והיינו דקסיב במרדכי, כתוב עליו מרדכי בלשן, מלשון בולל, הוא ידע לבלול כל 70 הלשונות. עד כאן השיעור, על דף סמך דלת.